צהריים טובים לכולם.
מי מתנדבת להביא חלב כל
אנחנו נמצאים בפרק ט' במסילת ישרים, רוצים להתחיל היום. היחידה האחרונה שעוסקת במידת הזריזות. והנושא שלה, כמו שאמרנו, הרמח"ל בסוף כל מידה מסביר לנו, אחרי שהבנו מה העניינה של המידה, אחרי שהבנו ממה היא מורכבת, מה החלקים שלה, אחרי שהבנו מה הדרכים לקנות אותה, מאוד מאוד חשוב לדעת, ובלי זה ההבנה של המידה לא נשלמת, להבין איזה מפסידים יש לנו על אותה המידה. זאת אומרת, גם מי שכבר זכה למידת הזריזות, כמו כל מידה אחרת, יכול לאבד אותה. שום מידה לא קנינו אותה, ואז אפשר לשבת בשקט. כי תמיד יש לנו אויבים בפתח שרוצים להחזיר אותנו אחורה, לאבד לנו את המידה, וגם איך להתרחק מאותם מפסידים. אז המפסידים האלו ינסו למנוע אותנו מלרכוש את המידה, וגם אם כבר רכשנו אותה, ינסו לעזור לנו לאבד אותה. והרמח"ל בפרק שלנו יעסוק בשני מפסידים עיקריים. אחד, נגענו בו קצת בפרקים הקודמים, היום נשלים את ההתבוננות בו, אני חושב שהיום זה, כל התמונה תהיה מושלמת הרבה יותר, של כל העניין של הזריזות לעומת העצלות. והמפסיד השני, שהוא מאוד מאוד מרכזי, משמעותי, נוגע להמון מידות, בכלל לעבודת הנפש, וזה נעסוק בו בעזרת השם בפעם הבאה, זה המפסיד של הפחד. התכונה של הפחד שהיא משתקת ומביאה להרבה עצלות בנפש. אבל זה נאחד לו שיעור בפני עצמו. אומר הרמח"ל בתחילת פרק ט', בביאור מפסידי הזריזות והרחקה מהם. הנה מפסידי הזריזות הם מגדילי העצלה. כל מה שמגדיל את המידה ההופכית לזריזות, זאת אומרת את העצלות, הוא גם מפסיד את המידה הזאת של הזריזות. והגדול שבכולם, שבו אנחנו רוצים לעסוק היום, הוא בקשת המנוחה הגופית ושנאת התורח ואהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם. אומר לנו הרמח"ל, המפסיד הראשון שהוא מגדיל את העצלות, הוא מורכב מבעצם שלושה עניינים. אנחנו ננסה היום להבין אותם קצת יותר. הראשון זה בקשת המנוחה הגופית, שזה מצד הגוף. הגוף אוהב מנוחה, דיברנו על זה בפעמים הקודמות, הוא רוצה את הפסיביות, הוא רוצה להיות דומם, הוא רוצה לישון כל היום. אם רק הוא היה יכול, רק מה לעשות, כשהוא גמר את המכסה שלו הוא כבר מתעורר. אבל הוא בעצם היה רוצה כל הזמן לישון, הוא מבקש מנוחה. שנאת התורח, זה כבר מצד הנפש של האדם. זאת אומרת, גם אחרי שהגוף לא רוצה להתאמץ, אבל הנפש, הרוח של האדם, יש לה קושי מלהתאמץ. היא לא אוהבת את המאמץ, כי זה קשה, לפעמים זה אפילו כואב. זה דורש מאמץ, אז הנפש לא רוצה. והדבר השלישי, באותה סדרה של מגדילי העצלה, זה אהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם. שזה נוגע למקום הרבה יותר עמוק באישיות שלנו, נדבר עליו בעזרת השם בסוף השיעור. זה נוגע למקום שאפילו כמעט הייתי אומר לזהות של האדם, למקום המקביל לנשמה. האהבה של התענוגים, כמה שאדם מאוהב בתענוגים, בתשלום כל תנאים, שלא יחסר לו שום דבר מהתענוגים שלו, זה ודאי מביא את האדם לעצלות, ומונע ממנו את הזריזות, וגם אם אדם כבר רכש את הזריזות, ומתאהב בתענוגים של העולם הזה, שנדבר על זה עוד, זה מביא אותו להפסיד את המידה ולחזור לעצלות. נקרא עוד כמה שורות ברמח"ל, שנבין על מה מדובר, ואז נסביר קצת את העניינים. כי הנה אדם כזה, שתיארנו אותו, שיש לו מנוחה גופית, צנעת התורה, אהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם, כי הנה אדם כזה ודאי שתכבד עליו העבודה לפני בוראו כובד גדול. כי מי שירצה לאכול אכילותיו בכל היישוב והמנוחה, ולישון שנתו בלא תורת, ואם אין ללכת אם לא לאיתו, כמו בשבת אחרי התשון, לאט לאט, כל צעד, בנחת, וכיוצא בדברים האלה, הנה יקשה עליו להשכים לבתי כנסיות בבוקר, או לקצר בסעודתו מפני תפילת המנחה בין הארבעים, או לצאת לדבר מצווה, אם לא יהיה העת ברור, כל שכן למהר עצמו לדבר מצווה או לתלמוד תורה. ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלו, איננו אדון בעצמו לעשות הפך זה כשירצה, כי כבר נאסר רצונו במעשר ההרגל הנעשה טבע שני. אומרנו הרמח"ל, מי שקובע בנפש שלו את התכונות הללו של העצלות, של העייפות הנפשית, בגלל שהוא מתמכר לגוף, עוד נדבר על זה, על איזה רמות יש של לתת לגוף את כל מה שהוא דורש, השנאה לתורח ולמאמץ ובקשת כל העידונים, אז הוא חי כל הזמן בכבדות, בעצלות, הוא בעצם נותן לגוף לנהל את עצמו. לפני שנתחיל להסביר את הדברים, רק חשוב להסביר שלא נתבלבל, כשהרמח"ל מדבר פה על בקשת המנוחה של הגוף, זה לא מדובר חלילה שאדם לא צריך לנוח ולישון ולקבל את ההרפאיה שהוא זקוק. ודאי זה לא על זה מדובר. אדם, המנוחה שאדם זקוק לה היא דבר מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, אחד מהשיטות שהיצר הרע עובד עלינו, כשהוא רואה שאנחנו כבר מתמסרים למשהו טוב, והוא כבר לא יכול להוציא אותנו, לא יכול היה למנוע מאיתנו להגיע לשם, וכבר לא יכול להפסיד אותנו. אחד השיטות שיצר הרע עובד עלינו, זה לעבוד מאוד קשה. לעשות את הדבר עם כל הכוחות עד שנתפרק. יש אנשים למשל שלומדים, דוגמה, שאני יותר מצויה בבית מדרש, אדם לומד, יש לו חשק, הוא אומר, אני לא שומע על יצר הרע ולא הולך לנוח ולא הולך, זה אני רוצה ללמוד כמה שיותר. אז יצר הרע אומר, אני לא יכול להוציא אותו כבר מהלימוד, מה אני יכול לעשות? אומר, תלמד עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בכל הכוחות, עד שבסוף הוא מתפרק וצריך יומיים מנוחה ואחר כך הוא כבר חולה. הוא אומר, ככה, באיזון, במאזן הסופי הרווחתי הרבה יותר, הוא למד הרבה פחות. אז אנחנו מתפללים, והצל ושטן מלפנינו ומאחרינו. זאת אומרת, לפעמים השטן רוצה לגרום לך שלא תלמד או לא תעשה מצוות, לפעמים הוא רואה שהוא לא יכול, אז תעשה עם כל הכוח עד שכבר לא יישאר לך כוחות לשום דבר אחר. אז לא על המנוחה הזאת מדבר הרמח"ל. דרך אגב, רב שלמה זלמן אוירבך, ששאלו פה, או שאלו אותו פעם, מה זה אדם מתמיד? מי זה נקרא מתמיד? מתמיד בלימוד, מתמיד בחסד, מה זה מתמיד? אז הוא אמר, מתמיד זה אחד כזה שאוכל בזמן, שישן בזמן ושלומד בזמן. זה בדיוק מתמיד. הוא אומר, מתמיד זה אחד כזה ש-60 דקות אצלו, שעה זה 60 דקות, שעתיים זה 120 דקות. אין אצלו זמן מבוזבז, לא האכילה, לא השינה ולא הלימוד או כל מה שהוא עושה. זאת אומרת, המנוחה היא ודאי נדרשת. כשהרמח"ל מדבר פה שיש בקשת המנוחה הגופית, זה הכוונה שאדם נותן לגוף לנהל את החיים שלו. זאת אומרת, הוא נותן לגוף את המנוחה מעבר למה שהוא צריך. לא להתאמץ, לא לעשות משהו שהוא דורש התגברות על הטבע של הגוף, שבעצם רוצה את המנוחה. כמו שאומר הרמח"ל, כשאדם נמצא במהלך הזה שנותן לגוף את כל מה שהוא דרוש, קשה לו מאוד לעשות את המצוות, שכמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, המצוות באות אלינו מזמן לזמן, לפעמים אפילו לא כשאנחנו מתכננים, פתאום משהו מזדמן, פתאום מגיע זמן שלא חשבתי ויש עכשיו איזושהי מצווה. זה לא הכל מתוכנן לפי הלוז שלנו, ואז קשה לאדם מאוד להפסיק מהעניינים שהוא כבר בתוך המהלך של ההרגל של הגוף. אז קודם כל, מי שנמצא במהלך הזה, אומר הרמח"ל, הוא מפסיד הרבה מצוות. קודם כל, כבר הפסד ראשון. אם אתה מתמכר למהלך של הגוף, ודאי שהרבה מצוות תעשה. פתאום התחלת איזו סעודה גדולה, אתה כבר יושב, פתחת את החגורה, כבר הגישו מנה ראשונה, מנה שנייה, פתאום, אוי, לא התפללתי מנחה. נו, אני כבר באמצע אוכל, אני לא יכול להפסיק עכשיו. נעשה תשלומין בערבית. בערבית, אחרי ארוחה כזאת, הגעת הביתה, כבר נרדמת. נו, שחרי. בקיצור, כשאתה בתוך מהלך כזה, תדע לך שהרבה דברים אתה תפסיד, אחר כך גם בענייני העולם הזה. אתה צריך לעשות משהו, אתה כבר לא מסוגל. אומר הרמח"ל, תכף נראה את זה, כשאדם נכנס למהלך כזה, הוא מסגל לעצמו טבע שני. הטבע הראשון של הנפש, שהיא לפעול, להזדרז, לעשות, המחשבות שלנו פועלות מאוד מאוד מהר. הנפש שלנו פועלת מאוד מהר, אבל היא צריכה את הגוף להפעיל אותו. אם הגוף מסגל לעצמו כבדות, עייפות, האדם רוכש לעצמו טבע שני. ואז גם במצב שהוא כן ירצה לעשות משהו, אין לו את הכוחות. הוא מוצא שהוא כבר לא מסוגל. הוא מוצא שהוא כבר שקע בתוך הכבדות הזאת, והוא לא מסוגל לגייס את הכוחות של הגוף, כי בעצם הגוף שיאבד את הנפש, והנפש כבר לא משוחרר, כלשונו של המהר"ל, שהרצון שלו הוא כבר נמצא במאסר. אדם גם כשהוא כבר רוצה לעשות משהו, שהוא מבין שהוא לטובתו, לתועלת שלו, לקיים מצוות, אפילו סתם לעזור לעצמו, אין לו כבר את הכוח. הוא, למה? בגלל שהגוף שלו כבר רוצה דברים אחרים, הרצון שלו נמצא במאסר, וזה לשונו של הרמח"ל, שזה בעצם טבע שני. כשאדם נמצא במצב כזה של כבדות, גם אם הוא כבר מקיים מצוות, כמו שהזכרנו בפעמים הקודמות, הוא מקיים אותה עם הגוף, הוא מקיים אותם בעייפות, אבל הדבר המאוד משמעותי, הערך של המצוות, גם מה שהוא מקיים, הוא מאוד קטן. כי הוא עושה את המצוות מהשפה ולחוץ, כי הגוף לא משך אותו לשם.
בגלל שאין לו את הזריזות?
נכון. בגלל...
זה כמו בדיכאון.
נכון, זה סוג מסוים, הדיכאון נדבר שבוע הבא בזה, שזה הפחד, זה כבר שיתוק יותר פנימי של הנפש, אבל כאן זה מצב שאדם הוא לא מדוכא, אבל הגוף מנהל לו את החיים. כשיש לו חשק הוא זז, כשאין לו חשק, אתה רואה לפעמים אנשים כן הולכים בכבדות, הוא הולך ככה לבית כנסת, מזיז את עצמו, הוא לא בן 90, הוא בן 30, ובקושי הולך, בקושי חוזר, הוא כבר מתנהל איתו, שום דבר לא מזיז אותו. במצב הזה אומר הרמח"ל, הוא נמצא שבוי תחת הגוף, וגם כשהוא פתאום רוצה לעשות משהו עצמו, אין לו את הכוחות, הוא כבר לא מרגיש, הוא כבר ניוון לעצמו בנפש את הכוחות של ההזדרזות, של המרץ, של החשק, הוא כבר עייף. יש אנשים צעירים, אתה רואה אותם בני 20 והם עייפים.
מלידה.
כן, כמעט מלידה. כן, יש לידה בקופת חולים איפה שאני נמצא, יש שם פרסומת של ילד בן שנתיים, כותרת מתי כבר יוצאים לפנסיה. מגיל צעיר הם כבר חושבים מתי אני כבר אגיע למנוחה. אז זה הדבר המשמעותי שקורה אז, גם כשאדם כבר מצליח לקיים מצוות, מכיוון שהוא לא עושה את זה עם כל הלב וההתלהבות, הערך של המצוות הוא מאוד קטן בעיניו, הערך של המצוות הוא מאוד, הייתי אומר אפילו מזולזל בעיניו, כי בעצם הוא לא עושה את זה מתוך חיבור פנימי, הוא לא עושה את זה מתוך הנפש, וזה מהשפה לחוץ. כולם מכירים את הטעם שאומר המגן אברהם, והשולחן ערוך, בהלכות שבועות, כתוב, המנהג שיש היום, שבליל שבועות יושבים כל הגברים, וגם בשנים האחרונות, גם רבים מהנשים יושבות, ובשנים האחרונות ביותר, כבר עד הבוקר, כמו הגברים, יושבים ולומדים כל הלילה. למה? אומר המגן אברהם, כתוב בזוהר הקדוש, שנהגו חסידים, נהגו חסידים, להיות נאורים כל הלילה ללמוד תורה. אומר המגן אברהם, ועכשיו, בדורות שלנו, נהגו, זה התקבל כבר בכל ההמון, שיושבים כל הלילה ולומדים תורה. כל אלה שבועות. אומר המגן אברהם, למה? מה קרה? אומר, ככל הנראה, זה הוא מסביר, מה שמוזכר במדרש, שישראל במעמד הר סיני, כשהיו צריכים לקבל, הלכו לישון, הלכו לישון בלילה. ובבוקר, בנצח חמה, שהגיע הזמן לקבל תורה, הקדוש ברוך הוא היה צריך להעיר אותה. היה צריך לעורר אותם, לא שמו שעון מעורר. וריבונו של מכבודו לעצמו היה, מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא צריך לעורר אותנו? שהיחס שלנו לתורה קצת היה פחות, כאילו אם היינו מתוארים טוב, לא, אז מישהו יעורר אותם. לתקן את המצב הזה של העצלות, של העייפות, של היחס לתורה, צריכים לבוא כל הדורות הבאים וללמוד כל הלילה תורה בציפייה למעמד הר סיני שכל שנה מגיע בבוקר. כשאנחנו עושים משהו מתוך עייפות, עם ישראל קם בסוף, הוא קיבל את התורה, אבל זה כאירו אותו. אז גם כשקיבלת את התורה, הקבלה שלך כבר ביחס אחר, ביחס פחות. אנחנו בכל הדורות צריכים ללמוד תורה בציפייה כדי לתקן את היחס הזה, לבנות בנו יחס עמוק יותר, פנימי יותר, לקיום של המצוות. כי מה שבא מתוך עייפות, זה יחס מזולזל. מה שבא מתוך, מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, חשק, התלהבות, מאמץ, זה בא מתוכך מנקודה עמוקה, זה יחס מרומם, יחס אמיתי בעצם לקיום של המצוות. איך אנחנו עכשיו מתחילים לתקן את המסלול הזה? וכמו שהרמח"ל, ואני רוצה ללכת בעקבותיו של הרמח"ל, שאמר שיש שלושה חסרונות, ותכף נראה שהרמח"ל מלמד אותנו על שלושה סוגי תיקונים שצריכים לעשות כדי להיזהר מהמפסיד הזה של ההצלה שעסקנו בו כבר הרבה, אבל פה נשלים את התמונה של כל העניין. הדבר הראשון שאומר לנו הרמח"ל, וזה כדי לתקן בכלל את המידות, אבל גם פה, צריך את ההכרה. השכל יבוא לשנות את התפיסה, ופה יש לנו כמה דברים יסודיים מאוד שצריכים לשנות בתפיסה שלנו כבני אדם, כי הגוף והתרבות נותנים לנו תובנות שהן מרחיקות אותנו ממידת הזריזות. אומר הרמח"ל, אני קורא את השלוש שורות הראשונות, שיעזור לנו להבין את זה. ואומנם צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורה. ולא ינהג בעצמו, אלא מנהג הפועלים העושים מלאכה אצל מזכיריהם. וכעניין מה שהיה אומר, אגירי דיומא אנא. זאת אומרת, אומר הרמח"ל בצורה פשוטה, האדם צריך להכיר שהוא בא לעולם כדי לעבוד, כדי לעמול, כדי לתרוח, כמו, אומר, כמו השכירים, שאנחנו שכירים אצל, פועלים אצל בעל הבית, כל יום מקבלים שכר, כל יום צריכים לעבוד. ההכרה הראשונה שצריכה לבוא לנטרל את הבקשה של המנוחה שהגוף רוצה, זה להבין שאנחנו בעולם הזה בתפקיד. אנחנו לא בעולם הזה בשביל להרגיש את עצמנו, מה הגוף רוצה כשהוא במנוחה? רוצה להרגיש את עצמו, להרגיש את הנעימות שלו, להרגיש את, את התחושה של אני. אם ככל שאדם ברור לו יותר, מבין יותר, שהוא בא לעולם הזה בשביל תפקיד, הוא בשליחות, הוא לא חי בשביל עצמו, לא חי בשביל הרגשת עצמו, הוא חי בשביל למלא בעולם איזשהו ייעוד. הרי כמו שזכר, האדם לא ברא את עצמו, אנחנו לא בראים את עצמנו, כל אדם נברא בעל כורחו, נולד לאיזושהי משפחה, בזמן מסוים, בדום מסוים, הוא לא הוליד את עצמו. זה ששלחו אותי לעולם בלי רצוני, זה כי אני בתפקיד, ועכשיו גילו שאני במקום הזה יכול למלא את התפקיד שלי בצורה הכי טובה. ככל שאדם מבין יותר את התובנה הזאת שהוא חי פה בשליחות, בתפקיד, ככה הרצון לבקש את המנוחה, הוא הולך וקטן. כי הוא מבין שיש משהו שמותר עליו. אם האדם מבין שהחיים שלנו הם לא דף ריק, הם לא דף חלק, אנשים, יש תפיסות כאלו באומות העולם, אצל הגויים שחושבים שהאדם הוא דף ריק, אין בו כלום. מה שתרשום עליו, זה מה שיהיה בו. אצלנו בספרות שלנו, בכל הספרי היהדות הפנימיים והחיצוניים, התפיסה היא הפוכה. האדם בא לעולם מלא, מלא וגדוש. כל עבודת החינוך, כל עבודת העמל שיש בעולם, זה להוציא לפועל את מה שנמצא בתוכנו. חז"ל אומרים במסכת נידה שהתינוק הרי כשהוא נמצא במעי אמו, הוא לומד את כל התורה כולה. מה המשמעות של לומד כל התורה כולה? שהוא בא לעולם מלא, אף על פי שמשכחים ממנו את זה, אבל זה כדי להוציא מן הכוח אל הפועל במשך כל חייו את הערכים שטבועים בתוכו. יש בחז"ל מופיע שכל התורה כולה כתובה ליבותיהם של ישראל. התורה זה לא משהו חיצוני שצריכים ללמד אותנו, אלא לחשוף מה שקיים בעצם בטבע שלנו. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מוציאים לפועל את האמת שלנו, וכל אחד בתוך האמת הגדולה הגדולה, יש לו את האות המיוחדת שלו, את השליחות שלו, שהוא צריך בעצם לעמוד. המאמץ, העמל, התורח, הם עוזרים לאדם להוציא את הפנימיות שלו. העצלות מפגישה אותנו רק עם השטחיות של החיים. כדי לגעת במשהו פנימי, צריך להתאמץ. שום דבר פנימי עמוק, נשמתי, לא יכול להתגלות בעולם הזה בקלות. כל אדם יודע שאם הוא הצליח לעשות משהו משמעותי בחיים, משהו רציני, משהו טוב, זה היה על ידי עמל. למה? כי העמל מוציא מתוכנו כוחות פנימיים. העמל מאפשר לנו להיפגש עם הנקודה העצמית שלנו. הרי תחשבו משהו. בחושים הכי חיצוניים שלנו, הכי פשוטים, כל בני אדם שווים. חוש המישוש יש לכל בני אדם, גם לבעלי חיים. חוש הטעם, חוש הריח, כל החושים הגלויים, בזה כל בני אדם שווים. מה מייחד אותי בשונה מאדם אחר? מה מייחד אותך בשונה מאדם אחר? זה הצדדים הייחודיים שלי, כוחות היצירה מייחודיים שלי. לפגוש את המיוחדות שבכל אחד ואחד, זה רק הידי המאמץ והעמל שאני חושף את האות המיוחדת שלי. ככל שאני יותר שטחי, החושים השטחיים, אני לא צריך להיות אני מיוחד. חוש המישוש יש לילד בגיל, מהרגע שנולד עד יום האחרון, זה החוש הכי שטחי. חוש הראייה, חוש השמיעה, זה דברים שאנחנו לא צריכים לרכוש אותם. מה מייחד אותי שאני יכול להגיד, וואו, זה מה שגיליתי את עצמי בעולם, כשהתאמצתי והוצאתי את המיוחד שבי. המאמץ עוזר לנו לגעת בעצמיות שלנו, שמייחדת אותנו משאר האנשים האחרים. ככל שאדם יותר חודר פנימה, דהיינו מתגבר על השטחיות שבו, ככה הוא נוגע יותר במקום העצמי והמיוחד שלו. ממילא אז יש לו הכי הרבה סיפוק, אז יש לו הכי הרבה שמחה, כי הוא מרגיש שהוא חי את המיוחד שבו, ולא את המשותף בעצם לכל בני אדם. יש כזה פתגם שבני אדם אומרים האדם עובד כדי שיהיה לו כסף לאכול, והוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד, להמשיך לעבוד כדי שיהיה לו לאכול. זה רוטינה שהאדם נמצא בתוכה, אבל זה לא האדם. מה זה האדם? האדם זה מה שמייחד אותך מעבר לצורכי הקיום שלך. הזכרנו פעם שהמהר"ל אומר שהאדם הוא היצור היחיד שעומד על שתיים ולא מהלך על ארבע, והוא מסתכל לאופק, יכול לראות הרבה יותר דברים רחוקים מאשר בעל החיים שמסתכל רק בדלת אמותיו, מכיוון שבבעל החיים מספיק רק צורכי הקיום שלו. לאדם, אם הוא יסתפק, ייקח רק את צורכי הקיום שלו, ישתגע, דעתו תצא ממנו. מזה הקימו את כל התרבות וכל הספרות. האדם זקוק למזון רוחני הרבה יותר, מכיוון שיש לו מקומות פנימיים שהם כל הזמן בקשר בלתי פוסק עם עצמו. ככל שהאדם נוגע ביותר מקום עמוק בתוכו, הוא נוגע יותר בעצמיות שלו. כדי לגעת בפנימיות שלנו, צריך מאמץ. כי העולם החיצוני הוא שטחי, זה כמו באר, שאתה צריך לחפור אותה, צריך להתאמץ כדי לגעת במקום שהוא בעצם יותר פנימי. לכן אומר הרמח"ל, אם אתה מבין שאתה בשליחות, והשליחות שלך היא לא נמצאת בחושים החיצוניים, השליחות נמצאת ב-DNA שלך, במקום הנשמתי הפנימי, אז אתה צריך להיות כל הזמן במקום של מאמץ, כדי לגעת בשליחות. אז אם אתה בתובנה שהאדם נברא בשביל להתאמץ, בשביל לעמול, שאתה בתחושה של פועל, אנחנו פועלים, כמו לשון חז"ל, אגיר את דיום האנה, אנחנו הזכרנו את זה, אני חושב, באחד מהשיעורים, הארי הקדוש אומר שאין יום אחד בבריאה שדומה לחברו מאז בריאת העולם. אומר את זה בנושא התפילה. אומר, תדע לך, אין תפילה אחת בעולם שדומה לחברתה. תפילת מנחה שתהיה היום בצהריים לא הייתה ולא תהיה כמוה. זה גם אחד מהדברים שיכול לעזור להצל, לדעת את זה. אתה מתעצל, אתה לא רוצה לדעת. תדע לך, יש לך שליחות ואתה גם לא יכול לדחות אותה. כי מה שאתה יכול לעשות היום כבר לא יהיה מחר. מה שאתמול היה כבר לא יהיה יותר. העצלות אומרת לך, עזוב, מה שעשינו נוכל לעשות, איך אומר הפתגם, אל תדחה למחר מה שאפשר לדחות למחרתיים. זה לא נכון, כי יש ערך לכל יום מיוחד, והשליחות שלך, שנשלחת לעולם בדור הזה, במעמד הזה, באזור הזה, במשפחה הזאת, מה שאתה יכול לעשות היום לא יהיה לך מחר. ככל שאדם חי יותר בתחושת השליחות הזאת, התודעה הזאת, ככה הרצון להיות בעצלות הולך וקטן, הולך ומצטמא. אבל זה לא מספיק. לפי מה שאמרנו עד עכשיו, האדם צריך להתחיל להבין שקושי בחיים זה לא דבר רע, אלא זה דבר טוב. להתאמץ, להתגבר, זה צריך לשנות בתפיסה. העצלן חושב שקשה זה לא טוב. ואז הוא אומר, מה שקל אני עושה, מה שקשה אני לא עושה. מה שבא לי בקלות אני עושה. לא נכון. מה שקשה זה טוב, כי רק אז אני יכול להוציא את העומקים שלי. כי בלי מאמץ אני לא נוגע בפנימיות של עצמי. הקלות זה רק השטחיות של החיים. לאכול זה לא קשה, לישון זה לא קשה. כל מה שבא בקלות, הוא לא הוציא ממני שום נקודה עצמית. הקושי הוא טוב, הוא לא רע, בגלל שהוא מאפשר לנו לגעת ברבדים יותר עמוקים, יותר פנימיים. וכמו שאמרנו מקודם, ככל שאני יותר מתאמץ, גם היחס שלי לכל מה שאני עושה יותר גדול. כל מי שיתאמץ על משהו בחיים, בעולם, הוא יודע שכשהוא ישיג את הדבר הזה, הוא מעריך אותו הרבה יותר. כמו מי שעבד והרוויח כסף, אז הוא יודע להעריך את זה הרבה יותר מאשר ילד קטן שנותנים לו כמה שקלים, הוא לא יודע מה הערך של זה. כמו מי שיתאמץ על איזה פרויקט והצליח אותו, הערך שלו לדבר הוא הרבה יותר גדול. אחד הדברים המפלים, כותב הרב קוק בפירושו למסכת ברכות, הוא אומר, למה אחרי חטא אדם הראשון, שאדם וחווה, והנחש חטאו בחטא העגל, כל אחד קיבל את העונש שלו. למה אישה קיבלה עונש של תשעה ירחי לידה, של חבלי לידה? כתוב בצער תלדי בנים. וכי הקדוש ברוך הוא חלילה רוצה להתנקם בנו, רוצה לעשות לנו עונש, נו נו נו, לא הייתם בסדר, אני אעניש אתכם? ודאי שלא. כבר אמרנו כמה פעמים, כל העונשים של הקדוש ברוך הוא זה רק לתיקון. זה רק להביא אותנו למצב יותר מתוקן כתוצאה מהחטאים שאנחנו מקלקלים. אז צריך להבין כמובן מה היה החטא של האדם, מה היה של חווה, מה היה של הנחש, ומה העונש של כל אחד על איך הוא מתקן אותו. אבל אני רוצה להתמקד כרגע בעונש של האישה, כי הוא נוגע לענייננו. אומר הרב קוק בפירושו למסכת ברכות, למה האישה קיבלה חבלי לידה? מכיוון שהאישה היא אם כל חי, והיא בעצם מולידה את החיים, מביאה את החיים לעולם. כאשר היא חטאה בחטא אדם הראשון, הערך שלה לחיים קצת ירד. כי היא כבר הסתכלה על החיים בצורה נהנתנית, נחמד העץ למראה, טוב העץ למשכיל, טעים העץ, היא הסתכלה כבר על החיים באופן כזה של כדאיות, של איזשהו רווח. הערך לחיים קצת ירד. אומר הרב קוק, אם עכשיו היא הולדת ילד במצב הזה, וילדים קטנים כידוע דורשים טרחה מרובה, מגיל אפס עד שלפעמים גם עד אחרי שהם מתחתנים עוד צריך הרבה לתרוח בהם, הטרחה הזאת לשאת את המסע של החיים, אם אתה מעריך אותם כדבר קטן, לא תוכל לעמוד בזה. לכן כדי שהאישה, בפרט גם הבעל, אבל האישה, תוכל להעריך נכון את היחס העמוק לחיים, כל החבלי לידה, דווקא הקושי, דווקא הצער, גורמים לה להעריך את החיים בצורה הרבה יותר גדולה. כי מה שהגיע בצער, אתה מעריך אותו בצורה הרבה יותר גדולה. אחר כך הקושי של הטיפול הרבה יותר, הרבה יותר קל. למה? כיוון שהאם כל כך אוהבת את הבן שלה, כי כמה היא השקיעה כדי להביא אותו, ממילא הצרות של הקושי של הגידול ולקום אליו בלילה ולעזור לו, הולכים וקטנים. כדי שהיא תוכל להתאמץ אליו, צריך להעריך את זה יותר. מה יגרום להעריך את הדבר יותר? הקושי. הקושי גורם לנו להעריך את הדברים יותר, להתייחס אליהם בצורה יותר נכונה. בדיוק כמו שאמר המגן אברהם, זה שאנחנו כל שנה צריכים כל הלילה ללמוד, לחכות, אנחנו נעריך את הדבר הרבה יותר. לכן קשה זה טוב, כי זה נותן לנו יחס הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר עמוק לכל מה שאנחנו בעצם עושים. דרך אגב, בהקשר של הדבר הזה, אומרים דבר מאוד מעניין. כמו שהזכרנו מקודם, הבחירה של האדם, אנחנו יודעים, האדם יש לו בחירה חופשית. האדם נברא עם בחירה חופשית, כולם אומרים, זה נזר הבריאה, זה האדם, יש לו בחירה חופשית על פני כל הבעלי חיים. אבל צריכים לדעת, הבחירה של החופשית של האדם מאוד מאוד קטנה. קודם כל, כמו שאמרנו מקודם, האדם לא בחר מתי להיוולד, איפה להיוולד, למי להיוולד, להורים דתיים, להורים לא דתיים, במשפחה כזאת, בדור כזה, באזור כזה. רוב נתוני הפתיחה של האדם הם בכלל כפויים עליו. מה שנשאר לו זה בתוך התחום הצר של החיים שלו, לבחור לעשות כך או לעשות כך. יתרה מזה, רוב החושים של האדם הם לא נתונים תחת הבחירה החופשית שלו. הבחירה החופשית שלנו זה בידיים, ברגליים, בפה, מה לאכול, מה לעשות. המון מערכות בגוף שלנו בכלל לנו בחירה חופשית. למשל, יש לנו בחירה חופשית האם הלב יעבוד או לא? אין לנו.
חס וחלילה.
שהמוח שלנו יכול להפעיל אותו או לא? למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה החופשית? מזהרים אותו את הבחירה החופשית, שייתן לנו עד הסוף. סיבה פשוטה, אנחנו לא מעריכים את החיים מספיק כדי שאפשר להפקיד בידינו בחירה חופשית על כאלה מערכות. תארו לעצמכם אדם קם בבוקר והוא לא כל כך שמח, הוא בדיכאון, אתמול פיתרו אותו מהעבודה, שמע איזה בשורה לא טובה, אין לו חשק היום לחיות, אז הוא מפסיק את העבודה של הלב. אפשר להפקיד דבר כזה בידינו? אנחנו יודעים באמת להעריך מה זה החיים שלנו, איזה שליחות יש, אז לקחו את זה מאיתנו. אז את הלב לא נותנים לנו, את המוח לא נותנים לנו, מה שכבר נותנים לנו, את הידיים ואת הרגליים ואת הפה, תעשו כמה איברים קטנים ותראו עד כמה אפילו בדברים הקטנים הללו אנחנו לא יכולים לעמוד, ואנחנו איפה העולם מגיע עם זה. אולי לעתיד לבוא, כאשר הערך של החיים, כשהעולם יתעלה ואחרי בניין בית המקדש, הערך שלנו לחיים יהיה יותר גדול, אולי אז אפשר יהיה להפקיד עוד מערכות בידינו, להוציא אותם מהכפייה, לתת לנו את זה לבחירה חופשית. אבל זה תשימו לב, המאמץ, העמל נותן לנו להתייחס אחרת אל הדברים באופן עמוק ומשמעותי יותר. לכן אנחנו רואים את זה גם במצוות. יש לנו מצווה מיוחדת לא רק לקיים מצוות, אלא יש בהלכה כתוב, מי שמקיים מצוות מתוך מאמץ ומתוך עמל, השכר על המצוות יותר גדול. לפום צערה אגרה, כך אומר חז"ל מסכת אבות. מה הכוונה? אם אני מתאמץ יותר, אז יש לי יותר שכר. למה? קיימתי את המצווה? כן, משתי סיבות. קודם כל, אם התאמצתי יותר, הבאתי את עצמי יותר לקיום של המצווה. זה לא היה רק עם הידיים ולא עם הרגליים, זה עם כל הנפש, עם כל הלב, עם כל הנשמה. והדבר השני, כמו שאמרנו, אם קיימתי את המצווה מתוך מאמץ, סימן שהערך שלי על המצווה הוא הרבה יותר גדול. מה שאני מקיים מתוך מאמץ, היחס שלי אליו הוא יחס משמעותי, הוא יחס גדול. ממילא השכר על המצווה הוא אחר לגמרי. זה לא רק לקיים באופן פורמלי את המצווה, אלא מתוך איזו התייחסות ומה אני מביא מתוכי בעצם בשביל קיום המצווה. סיכום של הדבר שאנחנו אומרים עכשיו, שמה שיוצא לנו, שהאדם בעצם צריך לשמוח כשיש לו מאמץ, יש לו טורח, כי אז הוא נפגש באמת עם החיים האמיתיים שבתוכו, והמאמץ עוזר לנו בעצם להוציא את הכוחות הפנימיים שלנו. כי בעולם הזה כל דבר, אומר את זה המהר"ל מפראג ואומר את זה עוד ספרים, בעולם הזה כל דבר יכול להופיע על ידי ניגוד. את השחור שכתוב אנחנו רואים על ידי הלבן, אם יש לבן אז רואים שחור. את הטוב מבינים על ידי הרע. את הנשמה אפשר לגלות על ידי המאמץ מול הגוף. תמיד בעולם הזה הדברים באים על ידי הניגוד. כשיש לך מישהו שאתה מתנגד, כן, עזר כנגדו, חזל אומרים, נכון? האישה היא עזר במה שהיא כנגדו. האישה אומרת ככה, הבעל אומר ככה, הם רבים, אבל לפעמים אם יודעים לריב נכון, אז הבירור הזה מוציא מהם מהעומקים שהם לא יוכלו לבד. כשאין לך או חברותה או מיטותה, אם אין מישהו שעומד מולך מתוך מאבק, הוא אומר את הזווית הזאת, אתה אומר את הזווית הזאת, אז שום דבר לא יכול לצאת מבפנים. המאמץ, המאבק, הטרחה גורמים לנו להוציא מתוכנו את האמיתות שבתוכנו שאין לנו יכולת להגיע אליהם דרך העצלות. ממילא, ככל שהאדם מבין יותר כמה המאמץ הוא טוב לו, כמה המאמץ הוא עוזר לו, ככה הרבה יותר קל לקבל את זה. כתוב בחובת הלבבות, הוא אומר, באהבת הבריאות יומתק השם אצל המקבל. ככל שאדם מבין כמה הדבר הזה יועיל לו, ייטיב לו, כך יהיה לו יותר חשק לקבל את זה. אני אומר, משל למה הדבר דומה? משל מאוד פשוט שכל אחד יכול לקחת את זה אליו. אם אדם מסתכל מהצד ויראה אדם שהולך לניתוח, הוא הולך לרופא, מזמין אותו, זה נראה כאילו מעשה שיגעון. אתה הולך לבן אדם אחר, מפקיד את הגוף שלך אליו, הוא מרדים אותך, הוא לוקח סכין, הוא פוצע אותך, הוא חובל אותך, משחק לך בתוך הגוף, אחר כך אתה צריך שיקום מזה, אחר כך אתה צריך להתעורר מזה, מכאיב לך, ואתה עוד משלם לו כסף על זה. זה נראה כשיגעון. ואתה משלם לו, ואתה הרבה. אלא מה? כל מי שמבין, אני עושה כל זה בשביל הבריאות. אם אני מבין את הערך של הבריאות, בחפץ לב אני מוכן לעשות את הדבר הזה. ככל שאתה מבין את התועלת שתצא לך מהמאמץ, מהתרחה, מהכאב, אתה רוצה אותה. כי אתה מבין שזה לא רע. זה מה שאומר החובת הלבבות. ככל שיובן הערך של הבריאות, כך יומתק המרירות של הסם. כשאתה צריך לקחת תרופה מרה, אבל אתה יודע כמה היא תעזור לך, זה מתוק בשבילך, אתה לא מרגיש בכלל את זה. אם אתה לוקח את זה כסוכריה, אז זה מגעיל. אבל אם אתה לוקח את זה כתרופה, ההכרה עוזרת לך להתגבר על כל המרירות ועל כל הקושי של הדבר. זה בעצם התובנה הראשונה שיש לנו כנגד מה שאמר הרמח"ל, בקשת המנוחה הגופנית, שהגוף רוצה. אבל זה לבד עוד לא מספיק. כי כמו שהרמח"ל אומר, יכול להיות שהתגברתי על הגוף, אבל הנפש עוד עייפה. הנפש שונאת את הטרחה. הנפש גם כן לא רוצה להתגבר הרבה. אמרנו, כדי להתגבר על העצלות של הגוף, צריך להגביר את העוצמה של הנפש. וכמו שהרמח"ל הזכרנו בפרקים הקודמים, זה ממש ללכת נגד הטבע של הגוף. זה צריך עוצמה יותר גדולה בנפש שלנו. ולכן צריכים להבין עוד קומה בהבנה של המאמץ והתורה. כשחזל אומרים אדם לעמל יולד, פירושו של דבר לא רק בגלל שעל ידי המאמץ והעמל אני אגיע לדברים גדולים, אני אגע בנקודה העצמית שלי, אגע בנשמה שלי, אבין מה השליחות שלי, כל מה שהסברנו מקודם. העמל והתורה הוא לא רק אמצעי הכי גדול להשיג את השליחות שלנו בחיים, אלא הוא ערך בפני עצמו. בעצם אומר לנו הרמח"ל, ותכף נראה את זה בתוך דבריו, צריך לשנות סוויץ' בראש, לא רק שעל ידי העמל והתורה נגיע לדברים הכי גדולים, אלא במקום שנאת העמל והתורה, צריך להחליף אהבת העמל והתורה. אדם צריך לאהוב את הדברים שקשה. הוא לא צריך בכוונה להקשות על עצמו, אבל הוא צריך להיות מוכן ודרוך כל הזמן, לא מה יבוא לי קשה ואז אני אוכל לנוח. לא, אני משנה כיוון בנפש, ואני רוצה לעשות את מה שקשה. כי כידוע, מה שקל, מה שהולך בקלות, גם בא בקלות. זה בכלל לא נוגע בנו. מה שקשה זה סימן שזזתי, סימן שעשיתי משהו, סימן שהתקדמתי, בכל תחום בחיים. ודאי בתחום של הנפש, ודאי בתחום של המבנה האישיות. למה אדם צריך כל הזמן שיהיה לו קשה? מכיוון שהאדם כל הזמן צריך להתקדם. כמו שריבונו של עולם הוא האינסוף ברוך הוא, ואנחנו מצווים להידבק בו, והלכת בדרכיו, האדם מצווה להיות בתהליך של התקדמות אין סופית. כל הזמן האדם צריך להתקדם. אין יום שאדם לא צריך להתקדם. הזכרתי פעם, כבר כמה פעמים, שבצורה מאוד קיצונית, שאחד מגדולי גדולי הצדיקים, היה אומר פעם, שאלו אותו, מה אתה מכוון בבוקר שלא עשה לי גוי? הוא אמר, זה איך שהייתי נראה אתמול. אתמול לעומת היום, זה פער כמו גוי לעומת יהודי. טוב, זה מאוד קיצוני. אבל אדם צריך להיות כל הזמן בתנועה של התקדמות, ולא להסתפק לעולם במה שהיה אתמול. כי אתמול זה היה מישהו אחר. היום היה אדם חדש. כדי להתקדם, אני צריך להוציא מתוך עוד מאמצים, עוד עומקים. טוב, בשביל זה התורה נותנת, יש מערכת מצוות של הזמנים, מערכת מצוות שמזדמנות לפניי. הקדוש ברוך הוא כבר מזמן לנו את האתגרים כדי שנוכל להתקדם. אבל אני צריך להיות דרוך. אני צריך להיות מוכן לא להתאמץ ואז לחזור לישון לנוח. אני צריך להיות מוכן כל הזמן להתאמץ כי אני רוצה כל הזמן להתקדם. אם אתה רוצה להתקדם כל הזמן בכל תחום, ודאי בעבודת השם, אתה צריך להיות בעמדה נפשית כזאת שאתה רוצה להיות במצב של תנועה מתמדת. אגב, מי שיסתכל במילון, מי שיסתכל בכל הספרים, מה ההגדרה של חיים? חיים זה תנועה. חיים זה לנוע. מה שדומם עומד במקום. מה שחי, בעלי חיים נקראים בעלי חיים בשונה מהצמחים, כי יש להם את התנועה. מי הגוף רוצה כל הזמן שנהיה דוממים, שנהיה עייפים, שנהיה במקום. הנפש רוצה שנזוז, שננוע, שנחיה. מי שרוצה להיות חי, מי שחפץ חיים, ומי שרוצה להיות הרבה חיים, לא קצת, לא לחיות את החיים ב-5%, ב-10%, אלא לחיות את החיים המלאים, הוא צריך לנוע הרבה. ככל שאני מתאמץ יותר, מתגבר על הכבדות של הגוף כל הזמן, אני יותר חי. כל פעולה שאני עושה מתוך התגברות על העייפות של הגוף, היא תנועה עם הרבה יותר חיות, הרבה יותר מלאת חיים שיש לנו, ולכן לאהוב את העמל, פירושו של דבר, לאהוב את החיים. לאהוב את התנועה הבלתי פוסקת שלנו. לכן חז"ל אומרים שאדם שבאמת אוהב את החיים, זה אדם שאוהב את יגיע כפיו. חז"ל אומרים במסכת ברכות, מאמרה שאף אחד לא היה אומר אותה אם לא חז"ל היו אומרים אותה. גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. והפשט של יגיע כפיו זה לא מישהו יגיע כפיו בתורה. גדול הנהנה מיגיע כפיו בפרנסה. אדם שעובד ומרוויח בעמל ידיו יותר גדול מירא שמיים. איך זה יכול להיות? מסביר הרב קוק שם בפירושו למסכת אבות, כי התכונה הזאת של העמל, שאדם נהנה לעמול, הוא נהנה מיגיע. אומר, אדם שנהנה מיגיע כפיו, הוא אומר, זה התכונה הנפשית שבעצם כל התורה עומדת עליה. גם אחר כך שאותו אחד ייכנס לבית המדרש, או ילך לקיים מצוות, הוא בא עם התכונות האלו שהוא סיגל לעצמו ביגיע כפיו. הוא אומר, הערך של המצוות שלו, של המעשים שלו, הוא יהיה לאין ערוך. נקרא כמה משפטים מה שהוא אומר. הוא אומר, ההרגשה המעולה של הנהנה מיגיע כפיו, היא היותר שלמה וטובה מכל ההרגשות המוסריות שבאדם. והיא עיקר הנועם בעולם הבא, היא יסוד כל התורה כולה, שעניינה שהאדם משלים את עצמו בשלמות הרוחנית שלו. כשהאדם מבין שהחיים שלו, באחריות שלו, בידיים שלו, והוא בונה את עולמו הרוחני כל הזמן, אז זה מדרגה אמיתית של עובד השם. ולכן, המדרגה הזאת שאומר הרמח"ל, אדם צריך לשנות את הכיוון בראש ולחפש כל הזמן, לא איפה אני יכול לנוח, אלא איפה אני יכול לעמול, איפה אני יכול להתאמץ, כי רק ככה אני מתקדם, רק ככה בעצם אני חי. זה אני חושב קשור במה שאומר הרמח"ל עכשיו במשפט הבא שלנו. אחרי שהוא אמר שאנחנו שכירים אצל בעל הבית ויש לנו עבודה, אומר יותר מזה, וכדרך יוצאי הצבא במערכותיהם, אשר אכילתם בחיפזון ושנתם הרי, ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב. ועל זה נאמר, כי אדם לעמל יולד. אני זוכר, כשהייתי בצבא, אחד הדברים שעושים לטירונים הראשונים, זה שכשנמצאים, כשאתה נמצא בתוך בסיס, אפילו שהבסיס סגור בלילה, ויש שומרים, ותצפיתים, כל מה שזה, כל קבוצה בבסיס שנמצאת, היא צריכה לקחת תורנות במשך כל הלילה, לשמור על המאהל שלה. עושים תורנות כל חצי שעה, רק חצי שעה. חייל אחד צריך לשמור בתורנות כל הלילה. זאת אומרת, אתה יכול להיות לך בין 2:30 ל-3 בלילה, מרים אותך 10 דקות קודם, שיתרגם, חצי שעה, אחר כך אתה מיר את הבא אחרי זה. כל הבסיס בטוח, אין שום חשש לחדירות, אין... אני חושב שאחת הסיבות העיקריות שעושים את הדבר הזה כדי להרגיל אותך, שאתה לא יכול, כמו שאומר המחל, לישון את כל שנתך בלי תורת. אתה צריך להיות מוכן, מחר יקראו לך באמצע הלילה, אתה תגיד, עד הבוקר אני לא עונה, אין דבר כזה. אתה צריך להיות במוכנות, להיות במאמץ כל רגע, גם כשאתה ישן. זה אגב, זה טוב, אחר כך אתה בביתה, אז כשהתינוק מתעורר בלילה, אתה כבר מוכן לקום אליו, מישהו אחר מתעורר בלילה, אתה כבר דרוך, אתה כבר בנוי על המתכונת הזאת. אבל זה מה שאומר לנו הרמח"ל. האדם צריך להיות במצב כזה שהוא לא מבקש את המנוחה. טוב, מה שצריך לעשות במאמץ אני אעשה. אבל אחר כך, שלום על העיניו שאני רוצה לנוח. לא, צריך לשנות כיוון, להיות כל הזמן בעמדה של אני מחפש מה נדרש ממני לעשות, איזה עמל אני צריך עכשיו להוציא אותו אל הפועל. והדבר האחרון, אני אעשה אותו בקצרה כדי לא להאריך. הדבר האחרון, כנגד המפסיד השלישי שאמרנו הרמח"ל, כנגד בקשת אהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם. זה דבר מאוד מאוד חשוב. הוא בעצם, אפשר לומר, השורש הפנימי של כל מה שדיברנו עד עכשיו. יכול האדם להתאמץ מאוד בגוף, בנפש, לאהוב את העמל ולאהוב את הטרחה, אבל במנגנון שלו, במעבדה הפנימית של הנפש, יש משהו סמוי שיגרום לו כל הזמן לרצות לחזור למקום של העצלות. לחזור כל הזמן למקום שהגוף ינהל את החיים שלו. וזה הרצון של האדם להתענג הרבה בעולם הזה. אז קודם כל רק נקדים ונאמר, התורה ודאי לא נגד התענוגים, ודאי התענוגים הכשרים שמותר על פי ההלכה, התורה לא מתנגדת לזה שהאדם מתענג בעולם הזה. מה שהתורה באה להדריך אותנו כאן, זה על... א', יש מצב שאדם מתמכר לתענוגים, שזה ודאי דבר שלילי, לא על זה אנחנו מדברים, אלא על זה שאדם נעשה תלוי בתענוגים שלו. הוא כבר לא יכול לעשות שום דבר בעל ערך אם זה לא מענג אותו, או מספק לו איזשהו עונג שמתלווה. אם האדם לא משתחרר מהמקום הזה, אז כמה שהוא יזדרז וכמה שהוא יעשה, תמיד הוא יוצא לחזור למקום הזה של העצלות. למה? מכיוון שכל הזריזות וכל המאמץ, זה דורש איזה איזשהו אלמנט של קושי, של כאב, לפעמים של צער, לפעמים של ויתור על כל מיני דברים. ואם במקום הפנימי שלי אני לא מוותר על התענוגים שהורגלתי ושאני רוצה תמיד, אני תמיד אשאר במקום, ובסוף אני גם לא אתאמץ, גם התרגלתי למדרגות הקודמות שדיברנו עליהן. אז לכן אני רוצה בשתי דקות לדבר קצת על הכוח המאוד מרכזי בנפש שקוראים לו תענוג, הוא מאוד מאוד משמעותי. הנקודה של התענוג באדם היא מאוד מרכזית בנפש שלנו, שהנפש רוצה להתענג. דיברנו על זה קצת בפרק א' בהתחלה, מה זה להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אני לא אחזור על דברים שדיברנו שם, מה ההבדל בין עונג לבין הנאה, אבל אני רוצה זווית אחרת להעיר בדבר הזה. התענוג זה כוח מרכזי בנפש של האדם, שבעצם אפשר לומר, תמיד הנפש עסוקה סביב המקום הזה של התענוג. האדם, נתן רק דוגמה, האדם יכול לעשות הרבה דברים בידיים וברגליים, ובאותו הזמן להיות בראש, במחשבות, ממקום אחר. כשאדם מתענג על משהו, הוא לא מתפנה לדברים אחרים. כשאתה מתענג מאיזה שיר טוב של מוזיקה, אתה כולך בתוך זה. כשאתה באיזה תענוג משמעותי לנפש, אתה לא פנוי לדברים אחרים, כי זה תופס את כל הנפש. האדם מוכן להקריב הרבה דברים בשביל להגיע לאיזושהי מנת תענוג שאותה הוא בעצם רוצה. ואפשר לומר שרוב ככל התנועות של האדם, מה שמניע בכלל את הרצון של האדם לפעול, זה איזשהו תענוג קרוב או רחוק. אדם עובד קשה כדי שיהיה לו אוכל, כדי שיהיה לו מה לאכול להתענג, כדי להכיל את הילדים שלו, ואז הוא שמח, ואת בני משפחתו, ואז הוא שמח. יש לו איזשהו תענוג רחוק שגורם לו, מאפשר לו להתאמץ הרבה, כי בסוף הוא רוצה להשיג את אותו התענוג. השאלה רק על מה אדם בוחר להתענג. אם האדם מתענג ענייני עולם הזה, וכמו שאמרנו, הוא תלוי בהם, אין בעיה להתענג בעולם הזה, אבל לא אם אתה תלוי בענה הזאת, שאם אין לך אותה, שאם אין לך אותה, אתה לא יכול לעשות שום דבר אחר. כמו שאומר... התענוג הוא כוח מרכזי מאוד בנפש שלנו, אבל כדי שהוא לא ימנע את ההתקדמות שלנו, צריך שעיקר התענוג של האדם יהיה מהעבודה הרוחנית שלו. אם האדם, מרכז הנפש שלו, מרכז התענוג, זה רק מהדברים של העולם הזה, גם אם הוא יאלף את עצמו תקופה מסוימת לפעול בזריזות, הגוף יחזור למצב של העצלות והכבדות, כי הוא רוצה את המקום של ההרגשה שלו, הרגשת התענוג, הרגשת החשק, הוא תלוי בתענוגים של הגוף. אם האדם מצליח להתענג מדברים רוחניים, מאידיאלי, מלעשות חסד, מתובנות חדשות, מידיעות חדשות, מעניינים רוחניים, לאט לאט מרכז התענוג שלו בנפש עובר למקום רוחני, מקום פנימי. ממילא ההתקדמות שלו לרכוש עוד ועוד מדרגות רוחניות, מדרגות אידיאליות, מדרגות פנימיות, יהיה לו הרבה יותר בקלות, מכיוון שהמוקד של התענוג שמניע את כל הכוחות שלנו תמיד, הוא מושך אותו לכיוון הזה של הדברים הערכיים, של הדברים הרוחניים. ובעצם האדם צריך לעשות שהוא יכול כמובן להתענג בעולם הזה, אבל שזה יהיה הרי. עיקר המרכז של התענוג שלו יהיה בדברים הרוחניים, הנפשיים, הערכיים, שבעצם הוא מאמין בהם, שהם בעצם נקודות הזהות שלו, כמו שבעצם למדנו. ורק צריך לדעת שזה מקום מאוד מאוד עדין בנפש. הזכרנו את זה גם כבר בשיעורים הקודמים, ולכן זה אחד ממפסידי הזריזות. אפשר מאוד בקלות, בלי לשים לב, לעבור ממתרס אחד לשני. גם אדם שהוא כבר קנה את מידת הזריזות, והוא באמת מתענג מדברים רוחניים בקלות, עם האדם מתחיל להישען על כל מיני תענוגים של העולם הזה מותרים, אבל המרכז הנפש שלו עובר לתענוגים של העולם הזה, לאט לאט אפילו לפעמים בלי לשים לב, הוא יאבד את מידת הזריזות, כי הנפש כבר נמשכת למקום אחר. צריך תמיד לשמור מה העיקר בנפש. אפשר גם תענוגים כאלו וגם כאלו, השאלה מה המרכז, מה העיקר. אני אומר, פעם מישהו נתן לי דוגמה מאוד טובה לזה. הוא אמר דוגמה, מה פירוש הדבר? אדם אוהב ללמוד תורה. יש לאדם אהבת תורה. אם אחד בא ללמוד אחרי שהוא אכל טוב, ישן טוב, התקלח, הסיר את כל הטרדות שיש לו, יושב עכשיו בחדר ממוזג, שום דבר לא מפריע לו. אם אדם מגיע עכשיו, רוצה ללמוד תורה, אחרי שהוא אכל טוב, ישן טוב, אין לו טרדות, התקלח, הוא כבר חדר ממוזג, חימום, קירוב, ועכשיו יושב מול הספר, ועכשיו מתיישב ואימוד. זה מצב של אהבת תורה? לא. כי אם כל התנאים של העולם הזה מאפשרים את זה, זה לא נקרא אהבת תורה. אהבת תורה זה אחד כזה שהוא לא אכל והוא רעב, ואף על פי כן לומד, וחם לו, וקר לו. אומר לנו הרמח"ל,
זה מוזיקה.
לא, אחת הדוגמאות שהרמח"ל הביא מקודם. מי שרגיל כל יום לאכול את ארוחת הצהריים שלו, בין 2-3, חוק בל יעבור, התהפך העולם, כן, כמו שהרשל"א היה אומר, שכשהיה אוכל שאלו אותו מה שלום הדוד שלך, מת, מה שלום אבא שלך, מת, זה כולם, אומר, כשהרשל"א אוכל כל העולם מת. אז כשהוא אוכל, כל העולם מת, ולא יקרה שום דבר, פתאום צריכים אותו דחוף, יש איזה פיקוח נפש, כשאני אוכל, לא, מנחה לא התפלטתי, מה לעשות, אני אוכל, כשאני ישן, אף אחד אסור להעיר אותי, כשאני הולך לאיתי, שוב, אני כבר תלוי בהנאות של העולם הזה, שום דבר מידת הזריזות אי אפשר לקנות. גם אם קנית, אתה תפסיד את זה. למה? כי אתה נשען, מרכז התענוג של הנפש שלך, הוא נמצא פה בעולם הזה. שום דבר של מאמץ, שום דבר פנימי להוציא מעצמך, אתה בעצם לא יכול להוציא. לכן אומר הרמח"ל, ובזה אני רוצה לסיים, ההדרכה האחרונה, לכן אומר לנו הרמח"ל, מי שרוצה לזכות בזה, שלהעביר את התענוג של הנפש שלו מהמקום של העולם הזה למקום הרוחני הערכי, אומר הרמח"ל בהמשך של הדברים, וכשארגיל עצמו על זה הדרך של האדם לעמל יולד, ימצא עבודה קלה עליו עדיין, כיוון שלא יחסר בעצמו הזמנה והכנה עליה. ועל זה הדרך אמרו זיכרונם לברכה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל ארץ תישן, שהוא כלל ההרחקה בתכלית מן המנוחות והעידונים. יש מחלוקת בין הראשונים איך להסביר את זה. הרמח"ל מסביר את זה כאן כמו אותם ראשונים, שאין הכוונה שאדם צריך דווקא לאכול פת במלח, דווקא לשתות מים במסורה ולשכב על הרצפה. אגב, רב ישראל מסלנט היה אומר שהעני יכול להיות בפתח הריבה שלו בעל תאווה גדול, בדיוק כמו העשיר שאוכל את הסעודת הברבורים שלו. לא חייב להיות בגלל שיש לך קצת שלא תהיה בעל תאווה. זה לא הנקודה. הנקודה מה אתה עושה עיקר ומה אתה עושה תפל. אם האכילה שלך היא תפל, הכוונה שגם אם אין לך את המיטה הכי נעימה לשכב, אתה ממשיך לעשות את המשימות שמוטלות עליך. גם אם אין לך את הארוחה הכי דשנה שאתה רוצה לאכול, לא תסתובב עכשיו שעתיים לאכול, רגע, עד שלא השגתי את הארוחה שלי, אני לא עושה שום דבר. אני תלוי רק בזה. עד שאני לא עכשיו משיג את ההרגלים שיש לי, אני לא עושה כלום. לא, כך היא דרכה של תורה. אל תהיה תלוי בזה. כשזה מגיע זה בסדר. בין אם זה מגיע, בין אם זה לא מגיע, לא בזה תלויה עבודה. אם התנתקת מהתלות בתענוגים של העולם הזה, אתה יכול לעבור למצב הנפשי שהתענוגים שלך הם כבר מדברים רוחניים. כל מעשה טוב שעשית מוליד לך סיפוק, כל מחשבה טובה על מישהו אחר מוליד לך שמחה, כל רעיון טוב שחשבת, אתה לאט לאט נמצא על מסלול שאתה מתמלא ומתענג מדברים אחרים. אבל אם העולם הזה, התענוגים, תופסים לך מרכז, מידת הזריזות, אי אפשר לרכוש אותה, ואם רכשת, אז מאבדים אותה. אז הסיכום רק של מה שאנחנו אומרים, שאם התענוגים בנפש מעבודת השם, מערכים, הופכים להיות העיקר, והתענוגים של העולם הזה הם בעצם תפלים. ואדם מבין שהעמל והטרחה בעולם הזה הם טוב לו, וקשה זה טוב, זה לא רע, אז הוא יכול לפגוש את העומקים של החיים שלו, יכול לממש את השליחות שלו בחיים, ואז קרוב לוודאי שהוא יוכל לרכוש את מידת הזריזות, וודאי לא לאבד אותה. עד כאן היום. תודה רבה.